ראינו את יסודות האסכולות בישראל, מה שנקרא בלשון חז"ל אבות העולם. לא סתם ששמאי והלל חולקים, לא סתם שבית הלל מתמודדים עם בית שמאי, אלא הם יסודות והשקפת עולם, ומהעיקרון הזה נגזרות דרכים, שיטות, לכל אותם היסודות שבהם הם חלוקים. כיוצא בזה, מה שהגמרא קוראת לרבי ישמעאל ורבי עקיבא, אבות העולם. והעיקרון הזה חוזר ומשתלשל בסגנון של הבבלי לעומת הסגנון של הירושלמי, בשיטות של חכמי ספרד לעומת חכמי אשכנז, וזה הולך ומתענף גם בשיטות הלימוד של האחרונים עד לדורותינו. אנחנו יכולים לדבר על דבר של כמעט יש לנו איתו מגע יד, רב חיים, רב שימן, רב נפתולה, דיינו איזה שיטות בהיגיון התלמודי, ואנחנו יכולים אפילו לראות ראשי ישיבות צעירים איך הם הולכים בעקבות הדרך שסללו קודמים להם. הנה העיקרון של אבות העולם, אבות הסברה, משתלשל והולך מבחינה היסטורית עד ליצירה התלמודית בת ימינו. בשבחה של היצירה התלמודית, שהיא בת אסכולה אחת, של ההצמדה לאסכולה אחת, יש ברייתא במסכת אבות רבי נתן. היה רב מאיר אומר בפרק ח', הלומד תורה מרב אחד למה הוא דומה? לאחד שהייתה לו שדה אחת וזרע מקצתה חיטין ומקצתה שעורים, ונטע אחד זיתים ואחד אילנות. נמצא אדם ההוא מלא טובה וברכה, בזמן שלומד משניים שלושה, דומה למי שיש לו שדות הרבה, אחד זרע חיטים, אחד שעורים, אחד זיתים, אחד אילנות. ונמצא אדם ההוא מפוזר בין הארצות, לא טובה וברכה. אז כאן הברייתא מדגישה את החשיבות של ההצמדה לאסכולה אחת. לומד מרב אחד והרב הזה מספק את צרכיו בזיתים ובאילנות, בחיטים ובשעורים, והוא מלא לטובה וברכה. לעומת זאת, בפרק ג' בעבוד רבי נתן פעם אמרה אחרת, ועם אמרה של גם של רב מאיר, ושם כתוב, רב מאיר אומר, אם למדת מרב אחד אל תאמר דיי, אלא לך אצל חכם ולמוד תורה, ולך אצל מישהו קרוב לך תחילה וכו'. חובה היא לאדם שישמש שלושה תלמידי חכמים, כגון רב לזל ורב יושע ורב עקיבא, שנאמר אשרי אדם שומע לי לשקוט על דלתותיי לשמור מזוזות פתחיי. אל תקריא דלתותיי אלא דלת דלתותיי, כי אינך יודע שהם יתקיימו בידיך. דהיינו דלתותיי, הוא דרש בלשון רבים לנקוש על דלתות רבות של תלמידי חכמים מסוגים ומגוונים שונים. האמת היא שהעיקרון הזה מופיע בעבודה זרה, בעבודה זרה ג', בעבודה זרה י', בעבודה זרה י', טוב, צריכים לתת לי גמרא, אני מצטער. לא, יש לי, יש. בעבודה זרה י', תודה. והיה כעץ שתול על פלגי מים. אז חז"ל דורשים גם את העץ שתול וגם את הפלגי מים, במובן של רבים. אמרי דברי רב ינאי, כעץ שתול ולא כעץ נטוע. כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם. אז המפרשים מסבירים, אומר רש"י, שתול משמע עקור מכאן ונחזר ונשתל במקום אחר. זה הרי היסוד של השתלה, שבמקום אחד נשאלה שורשים ואחרי זה מביאים את זה למקום נוסף. נטוע מעיקרו לא זז משם. כלומר, כעת שתול יעשה תלמיד את עצמו ללך וללמוד מכל אדם, ולא כעץ נטוע להשתקע לפני רב אחד. והאם יעקב הוסיף, הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם, וזהו שאמרו הרבה תורה למדתי מרבותיי, מרבותיי לשון רבים. הדרשה של הגמרא כמובן בנויה על יסוד של פלגי מים. פלגי מים לא פלג מים אלא רבים. ספרת הגמרא, אמר לו רב חיזה לרבנן, והנה דיימו לכו מילתא, אני רוצה לומר לכם משהו, ואנה מסתפינה כדי שתפקידו לי ואזליתו. אני מפחד שאם אני אגיד לכם, אני חייב להגיד לכם מצד האמס, אבל אני מפחד שאם אתם תגיד, אם אני אגיד לכם אתם תברחו ממני. מה רוצה ללמד אתכם? כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם. גבר כוח האמת, ורב חיסדא אמר להם את זה, נו שם כוח והם עזבו אותו, ואז הוא קמי דרבא והם הלכו לרבא. אמר להו, אנה מילי בסברה, אבל בגמרא מרב אחד עדיף. אומר רש"י, סברה ללמוד חריפות וחידוד הלב לאחר שלמד ושגורה בפיו גרסת התלמוד, על זוהי המעלה ללכת לכמה רבנים. אבל בשביל ללמוד טקסט, בשביל לקבל מסורת, צריך מרב אחד. אז כמובן שעכשיו גם מיושב הסתירה שמצא לו כאילו בשתי הברייתות באבות רבי נתן. מה שרב מאיר אומר בפרק ח' שצריך ללמוד מרב אחד, ומי שלומד מרב אחד אז עולמו מסודר עליו ויש לו הרבה ברכה, יש לו זיתים וחיטים ואילנות, זה בזמן שאתה צריך לקוש ידע. לקוש ידע אתה צמוד לשיטה אחת, לא מבלבלים אותך, אתה מתרגל לכיוון המחשבה, אתה מתרגל לצורת מסירת הדברים ונמצא מלא ברכה. מה שנוגע לסברה, אז אם אתה נעול על כיוון אחד, מי יאמר שאתה יכול להתפתח טוב? אז לכן חייב אדם על פלגי מים, אל תהיה נטוע, תהיה דפוק עם מסמר למקום, תהיה שתול, דיינו. אבל גם שתול הוא שאתה שולח שורשים במקום אחד, כל עוד שהמשתלה היא משמעותית בשבילך, ואחרי שזה שלח את השורשים, ואחרי שאתה כבר יש לך דרגש של שתול, אתה יכול ללכת ולעבור למקום אחר ולהיות שם שתול. ובצורה כזאת מתרבט והולך הברכה, מתרבט והולך הברכה שלך. בערך בכיוון הזה גם פרש המהר"ל על הגמרא הזאת בעבודה זרה. הרב האחד אין לו השגה כוללת, רק השגה מיוחדת, אבל כאשר לומד תורה מהרבה יש לו השגה כוללת בחילופי הדעות, והברכה היא בריבוי כאשר יש לו השגה רבה, וזהו סימן ברכה. ולכן כאמר דווקא בסברה ולא בגמרה. עכשיו נלך זה ענן. הרב הזה, שאתה הולך ללמוד אצלו, הוא הרי גם כן קיים בוודאי בעצמו את הדבר הזה. אז הוא גם כן למד אצל רב אחד טקסטים, גמרות, חומר, ולמד אצל כמה רבנים סברות. נו, אז למה אתה לא, מסתפק בזה שאתה תלמד אצלו? הרי הוא צינור של שלושה. זה כנראה מה שאמר על רומז. תלמיד אמיתי, תלמיד של הברכה, אז דבר ראשון הוא לומד טקסטים בצורה מסודרת אצל רבו, באסכולה שהוא רגיל לה, שהיא קרובה ללבו. במה שנוגע לחידות, במה שנוגע למה שאנחנו קוראים הגשמה עצמית של עצמו, את חלקנו בתורתך, את האות המיוחדת שלו, מי יאמר שזה הרב שלו? מי יאמר שהוא נעול על האסכולה הזאת? אז מי יאמר שהוא יגיע לכלל מיצוי עצמי? בדיוק כמו שהרב שלו בוודאי גם למד מכמה רבנים והכניס את זה לתוך הסיר ובישל את הצ'ונט הזה ובסוף הוא הוציא משהו מיוחד ממנו, אז כך גם אתה הרי צריך לעשות דבר כזה. אז נמצא שאם אתה תלמד רק מרב אחד, אז אתה כבר לומד תורה מעובדת, אתה כבר לומד דברים שהם עברו את תהליך הבישול האישי והוא מגיש לך תוצרת מושלמת. זה לא טוב. אתה בעצמך צריך לבנות את האישיות שלך, אתה צריך לבנות את עולמך הרוחני. ומי אמר ששיטת רב חיים טובה בשבילך? מי אמר ששיטת ההיגיון? מי אמר ששיטת הבקיאס? אתה צריך ללמוד מכמה? זה מה שהמהר"ל אומר, שלומד מרב אחד הזה מיוחד, המהר"ל בניסוח שלו. אבל זה בוודאי היסוד, כי הרב אחד אין לו השגה כוללת, רק השגה מיוחדת, רק שהיא מיוחדת לו לאחר שהוא יצב אותה. עכשיו אנחנו מבינים יפה את הברייתות. צריך ללמוד מרב אחד גמרא, דהיינו חומר, ידיעות, מסורות, דברים שתלויים במסירת אינפורמציה. ומי שלומד מכמה עולמו משובש עליו, מכיוון שהוא לא מאמץ לעצמו, והוא לא דורך בדרך אחת ועולמו מבולבל עליו. במה שנוגע לסברה, במה שנוגע להבנה, במה שנוגע, אחרי שאתה קראת את הידיעות, אתה מבקש ליצור לעצמך את העני שלך, איך אתה מבין פה, איך הסברה שאתה אומר בדבר הזה. אז לצורך זה אתה צריך ללכת לכמה וכמה רבנים, ומתוכם גם אתה מאמץ לעצמך את היסוד האחד שאתה בונה את עולמך שלך. התופעה הזאת שיסודה במחשבת הלקט, דהיינו יש אסכולות, ואף על פי כן הדורות שבאים אחרי האסכולות הם לא נעולים על כיוון אחד, אלא הם מלקקים מכל דבר ומנסים לבלול לעצמם שיטה חדשה. אנחנו הרי מכירים את זה, הגמרא ביבמות י"ד, למרות המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, לא נמנעו מלשאת נשים זה מזה, למרות שלשיטה אחת הייתה האישה בעייתית מבחינת ההלכה והייתה ביניהם אהבה ואחווה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהתולדות של האסכולות, לא אבי האסכולה היה מוכרח להיות נאמן לדרך שלו, כי אחרת הוא לא היה יכול ליצור אסכולה. רב חיים לכל אורך הדרך הוא רב חיים. אבל הרי צריך להודות, יש כמה מקומות שזה קצת דחוק, אז רב חיים לשיטתו הלך עד הסוף עקבי. אבל מישהו לא תלמיד מובהק של רב חיים אומר כך, את זה אני לוקח מרב חיים, כאן זה לא כל כך מצלצל לי, אז אני רוצה לשמוע על שרב שמעון מדבר, ולא סתירה, אני לוקח גם מזה וגם מזה. ואם הוא אורגינלי, ואם הוא בעל קישון, ואם הוא בעל נפש מיוחדת, אז הוא ייצור יצירה חדשה, רב חיים, פלוס רב שימן, איך הדברים מבריקים בצורה מיוחדת. דוגמאות כאלה של לקט, למרות היותם תלמידים מובהקים של אסכולה אחת, אנחנו מוצאים בדור השלישי של התנאים. אני מביא דוגמה מהדור השלישי, כי אנחנו עובדים סמוך לו. דהיינו. לפני ואחרי מרד בר כוכבא, 1830 שנה, לפני 1840 שנה, משהו כגון זה. בן עזאי. בן עזאי בגמרא בנדרים. הידלת. יש כאלה ודאי שהגיעו כבר לשם. אז אמר אדם רשם, אמר רב עקיבא, כולי, בלשון הזה אמר בן עזאי, בלשון הזה אמר בן עזאי, חבל עליך בן עזאי, הוא אומר על עצמו, שלא שימשת את רב עקיבא. אומר רשי, שיודע, זה המיוחס לרשי, שיודע לנצח, היה שם פלפול בין בן עזאי לרב עקיבא, שיודע לנצח כל כך ולהשיב תשובות מעולות. זאת אומרת, שבן עזאי מצטער, למרות שהוא היה כאין תלמיד חבר, הרי הרבה שנכבסו לפרדס, אז בן עזאי הוא מן הבעייתים ורב עקיבא נכנס בשלום, וכנראה שנעשה תלמידו של רב עקיבא, ואילו הגמרא בחולין עין א', דנה, עין א', עמוד א', ובלשון הזה אמר לי, אז יש שם דיון בין רבי יונתן, שעליו עוד מעט נדבר, תניה, אמר רבי יונתן, זה מתחיל בחולין עין עמוד א', עמוד ב', ועובר לעין א', עמוד א', אמר תניה, אמר רבי יונתן, נמתי לו לבן עזאי, למדנו נבלד בהמה תאורה של מתאמה וכו' וכו', אחרי שהוא אומר לו סברות כאלה טובות, ובלשון הזה אמר לי, חבל על בן עזאי, שלא שימש את רבי ישמעאל. רב עקיבא ורבי ישמעאל מחלוקת לכל אורך הדרך, אסכולות שונות כפי אבות העולם. מה אומר בן עזאי? מילא רב עקיבא הוא רב עקיבא, רבי ישמעאל רבי ישמעאל, אבל חבל עליך בן עזאי שלא ליקקת משניהם. אם היית עושה את זה, הוא עשה את זה כמובן, אבל לא מספיק, לשיטתו. אם היית עושה את זה, היית יכול להיות אורגינלי. היית יכול להיות יצירה חדשה. אז חבל עליך בן עזאי, שלא שימשת את רב עקיבא, חבל עליך בן עזאי, שלא שימשת את ישמעאל, למרות הסתירה ביניהם. זוהי תופעת הלקט של התקופה היותר מאוחרת, שהתלמידים הנאותים משמשים רב זה בסברה ומשמשים רב בזה בסברה, ואז ממילא נוצרת סברה שלישית אישית של הדרך שלו, וזוהי פעולת ההתענפות של תלמוד תורה, כי אחרת אז העולם יהיה רק מהלך אחד. אז למרות שפלויני למד מכמה רבנים והוא רב אחד לתלמידים, עכשיו זה טור גיאומטרי, עכשיו באים תלמידים נוספים והם משמשים את הרבנים החדשים, והם עוד פעם יוצרים, וזה הולך ומתחבר, הולך ומתענב באותה שיטה. על כל פנים, על שיטת רבי ישמעאל שמע בן עזאי מתלמידו, אחד מתלמידיו הגדולים של רבי ישמעאל, והוא רבי יונתן. כך אומרת הגמרא ב מנחות נונזיים, ואותה ראינו כבר בשבוע שעבר, לגבי רבי יושיה. באמת פה הגמרא אומרת שני דברים. אחד היא אומרת, אחד מתלמידי רבי ישמעאל אמר דבר זה אומנו רבי יושיה, אחד אומרת הגמרא, אחד מתלמידי רבי ישמעאל אמר דבר זה אומנו רבי יונתן. זאת אומרת, עד כדי כך שכאילו לא היה צריך אפילו לפרוט את שמה, היה ידוע שבאסכולה הערבי ישמעאלית יש שניים מגדולי התלמידים שהם פרסמו את תורת רבם, וזה רבי יושיה ורבי יונתן. כנראה שהוא היה ארצי ישראלי, לעומת רבי יוסי השלב אנחנו יודעים מגרד רב שריה, כפי שדיברנו שהוא היה בבלי, אבל כנראה שהוא היה ארצי ישראלי, והרבה הרבה במחילתא, במחילתא דרבי ישמעאל, הרבה מחלוקות בין רבי יונתן לרבי יושיע, וצריך להודות שבין אלה שעסקו במקצוע הזה של ההיסטוריה התלמודית, יש כמה וכמה שיטות בזיהוי של רבי יונתן. הבעיה היא שבהרבה מקומות, גם בתלמודים וגם במדרשים, מופיע כמה רבי יונתן לא תמיד מזוהה. אבל נניח השיטה של הרב היימן בעל תולדות התנאים והמוראים, והוא בדק בלמדנות ובחריפות הגדולה שלו שסתם רבי יונתן הוא רבי יונתן ברבי יוסי, או רבי נתן ברבי יוסי כפי שהוא נזכר בירושלמי, והוא תלמידו של רבי ישמעאל, והוא החברותא גם להסכמה וגם למחלוקת של רבי יושיע, והוא אותו ארצי ישראלי שחי בתקופה שאנחנו עומדים בה, דהיינו במעבר בין הדור השלישי לדור הרביעי לתנאים, דור אחד לפני רבי חותם המשנה, דהיינו בתקופה של השיקום שלאחר מרד בר כוכבא. סיום מרד בר כוכבא עוד היה מלווה בתקופה של צרות, אבל כבר באופק נראה איזה אור, שהרומאים כשהם כנראה ראו שיותר אין חשש של התחדשות המרד, אז הם הרפו קצת את הלחץ, וניצנים של חידוש התורה החל לבצבץ. וכנראה שעוד לפני הירידה שלו לבבל, מפני שאנחנו מיד נראה עדות להתלבטות בקשר לירידה לבבל, עוד לפני הירידה לבבל הוא הספיק עוד קצת ללמוד אצל רבי עקיבא. כך עולה מן הירושלמי במעשרות, ירושלמי במעשרות פרק ה' הלכה ב', אז מה אומרת? עתיה דרבי יונתן ורבי יוסי בשיטת רבי עקיבא רבו. זה המקום היחידי שאני מצאתי שבכלל מייחסים את רבי יונתן לשיטת רבי עקיבא רבו. בכל המקומות הגמרא שלנו הוא מראה במנחות תלמיד אחד מרבי ישמעאל ומנו רבי יונתן, וזה הולך לאורך באמת המון המון עשרות עשרות דרשות, דרשות בהלכה של רבי יונתן, אין במחיל בדי רבי ישמעאל ואין בשמו של רבי ישמעאל. בסדר, אז הגמרא פה תופסת בשיטת רקיב ברב אברו, שאלת הגמרא היא דארת ידי רבי יונתן ורבי יוסי בשיטת רקיב הרבו. אז אחרי רבי עקיבא אוסר ספיחים מן התורה, ולמה רבי יונתן לא? אז הגמרא פה מתפלפלת מה שמתפלפלת. לפי מה שאנחנו רואים, יכול להיות ישוי יפה מאוד לירושלמי הזה. הגמרא תפסה שרבי עקיבא הוא רבו המובהק, ולכן היא שאלה אם הוא קיים בשיטת רבי עקיבא רבו, למה בדברים אחרים הוא לא אומר כמו. אבל על פי מה שאנחנו מסבירים, באמת רבו של רבי יונתן היה רבי ישמעאל, אלא בדבר הזה או בלימוד זה או בידיעות אלו הוא הלך בשיטת רב עקיבא, אז ממילא זה לא קושיה. מה שאתה תמיד שואל זה לשיטתי בכל, אבל אם הוא היה רק אחד מרבותיו אז הוא לא חייב ללכת בכל כמו. הגמרא בקומצי צדיק אומרת שרבי יונתן היה כהן. הגמרא דנה לגבי איזו שאלה שרבי יונתן שאל, והוא אמר לו, זה דבר זה אתה צריך לדעת מבית אביך. אומר רש"י, בית אביך אהרון, שהוא היה כהן. אז רבי קרייגר בגיליון הש"ס בסנהדרין עין א', שם הגמרא דנה האם בן סורר ומורה זוהי מציאות קיימת או מציאות תיאורטית. אז יש שם שיטה שאומרת דרוש מקבל שכר, כיוצא בזה על עיר הנידחת. מכיוון שבעיר הנידחת, כדי שתהיה עיר הנידחת, אפילו שמזוזה לא יהיה בעצרים, איזה דברים מופלגים. אז גם כן יש שיטה אומרת, דרוש וקבל שכר, במציאות זה לא יכול להיות. אז מקווייקר, שם בעליון השעס, מאיר, כי מה כתוב שם בגמרא? אמר רב יונתן, אני ראיתי בן סורר ומורה וישבתי על קברו. אז קודם כל סתם קשה, בן סורר ומורה ראיתי, זה כבר דנו דיני נפשות, בימי הבית, לא בימי הבית. וחוץ מזה ישבתי על קברו, אז רבי קיבגר, מאיר ביומדי, כתוב שאסור לשבת על המצבה. אז רבו במרגליות, במרגליות הים, אומר, בלב אחי, הרי רבי יונתן, כהן היה. אם מהגמחה הזאת בבוא מציעה, אז איך מותר לו לשבת על קברו? ויש פה במרגליות הים, כידוע הגדולה, כל מיני הוכחות לתנאים אחרים שהם היו כהנים, ואם זה שני רבי יונתן, ואולי זה, אז הוא אומר, אולי זה לא ממש על, על קברו, כל מיני סברות כאלה. אלא שכאן אנחנו כמובן נוחתים לעצם השאלה, מה פירוש, מה הוא רוצה ללמד אותנו בזה שאומר שהוא ישב על קברו. אז יש במערל בחידושי אגדות על שתי המימרות האלה. רבי יונתן, רבי יונתן באיזה תאווה כזאת כביכול, אדם חי, ישבתי על קברו של בן סורר ומורה, הוא חיפש פל של עיר הנידחת, השבת על העיר הנידחת. שואל המערל, תימה, למה דווקא הגיעו לרבי יונתן שראה אילו שני דברים, בין סורר ומורה בעיר הנידחת? והוא עוד מעיד, ויראה לי לומר, זה לא לשון רגילה אצל המערל, אבל הוא מריש כנראה אומר פה איזה דבר אורגינלי, כי סבר רבי יונתן אילו שתי מצוות, כי ישראל נקראו בני בכורי ישראל, והיו סוררים ומורים, ולא היו שומעים אל כל הקדוש ברוך הוא, ואל אימם היא כנסת ישראל. וכמה מקומות ידוע לנו שהמערל רומז לספרים פנימיים שהוא נזר. זה זוהר בפרשת בלק. אל המערל כדרכו להעלים את מקורותיו לקבלים, אבל זה אחד הדברים השקופים. ולא ישמע אל אביו אל אמו דקות שבריחו. ואל אמו, זה כנסת ישראל כתוב בזוהר. אז איך המערל בוחר לנו את זה ככה, בעברית רעותה. ועליהם נאמר וישרו אותו ולא ישמע עליהם. ולכן אמר, אני ראיתי וישבתי על קברו, כי בוודאי על קבר הסוררים היה יושב. וכן עיר הנידחת, היא בעוונותינו ירושלים עיר הקודש. למרות שירושלים לא נעשית עיר הנידחת, אבל נעשה במשפט עיר הנידחת. ומה שכתוב תל עולם לא תיבנה עוד, מה שהייתה נבנה, שלא היה כרך נחמד כזה, והיא לא תיבנה עד שיבנה הקדוש ברוך הוא אותה בעצמו, כמו שאמר, אני הצעתי תרבש. וסבר רבי יונתן, כי לא נכתבה פרשה בתורה שלא יצאה המצווה לפועל המציאות, ואלו שתי המציאות, מצוות יצאו לפועל בישראל. אז זה מערל נפלא מאוד. סתם הרי צריך מיני ובי לשאול. נדמה לי שלא הייתי מישהו שואל, הרי כבר לא הייתה, במה רבי יונתן זה, לא הייתה כבר, לא הייתה מציאות שניר הנידחת. זה מה אומר המערל? הוא ראה את חובן ירושלים, הוא ראה בר כוכבה. הוא ראה את עיר הנידחת, הוא ראה את כל ארץ ישראל נעשית עיר הנידחת. אני ישבתי על התל. אז כמובן, אז דלה כל השאלות של כהונה, מי שתופס את זה כפשוט, אז הוא שואל על כהונה, אבל מי מדבר על ישיבה ממש? הוא אומר, אני הייתי בחובן. אני ראיתי את כנסת ישראל, במצב של בן סורר ומורה, ראיתי מה שעשו לו ויסרו אותו, ראיתי את כל מה מה שהתלווה לדבר הזה. אז כשאמר פלוי נדרוש ולקבל שכר, אז הוא אמר, נניח שאני מסכים לך, אבל אם זה רק דרוש ולקבל שכר, מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו את המודל. המודל של בן סורר ומורה, אם הוא לא פרטי, אז זה לאומי. עיר הנידחת, אם היא לא פרטית, אז היא ציבורית, אז היא כללית. ואני רבי יונתן אומר, אני חייתי באותה תקופה שראיתי את זה בפועל. זה מן הדברים הבודדים שרבי יונתן רומז לסבל, לכאבים, למהפך, לשיטת האדמה החרוכה שהרומים נהגו לאחר מרד בר כוכבא. במדרשי ההלכה הוא הולך בשיטת רבי ישמעאל ברוב המכריע של המקרים, ובהגדה יש לו מספר מאמרים שמרגישים את את הכאב, את הסבל, את האחריס לכלל ישראל, שבגמרא הזאת היא באה לידי ביטוי בלשון סמויה. במחילתא, בפרשת בו, רבי יונתן אומר, לא הלך יונה אלא לאבד את עצמו בים. ההמשך לפני זה, מפני שהוא לא רצה לקטרג על ישראל, שהגויים הם קרבי תשובה, שנאמר סעוני ועתינוני על הים, וכן תמצא האבות והנביאים היו נותנים עצמם על ישראל. ומשה מה הוא אומר? ואתה תישא חטאתם ומים וכן הנה מספריך. אצלנו בפרשה, אם ככה את תושא לי ארגן לי נערון. ודוד מה הוא אומר? הנה אנוכי חטאתי אל ארצון מה עשו. הרי לך בכל מקום אתה מוצא האבות והנביאים נתנו נפשם על ישראל. אז ברור שהמימרה הזאת של רבי נתן היא בבואה של האחריות של מנהיגי הדור. מנהיג משמע שהוא חייב להיות מוכן למסור את נפשו על כלל ישראל אם הנסיבות ההיסטוריות מכריחות את זה. שיטת הדרש של רבי ישמעאל ראינו בפעם הקודמת, לפי שהחבדי מסביר, היא הנורמה. דיברה תורה כלשון בני אדם. ההסתכלות בכל, בשב, בפרשה הקודמת, זאת תורת הנזיר, זאת תורת הסוטה. כמה דרשות יש באסכולה של רבקים על זאת תורת הנזיר? מה אומר זה רבי ישמעאל? חיתום דברים. מי אומר לך שבזאת תורת הנזיר יש חידוש דין חדש? דיברה תורה בלשון בני אדם וחתמה דבריה בלשון בני אדם. גומרים דבר, אומרים זאת תורת הנזיר, ולא מתכוונים פה לרבות משהו. הסדר הרגיל, הסדר הרגיל הזה של האסכולה של רבי ישמעאל היא הביאה את רבי יונתן לומר כלל גדול שכולם מכירים אותו. אני חייב להודות שגם אני לא זכרתי שרבי יונתן אומר אותו. אותו כלל שמופיע במחילתא, גם במדרש הגדול, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. רבי יונתן אומר, אל תקרא לאיתנו אלא לתנאו. תנא יתנא הקדוש ברוך הוא עם הים, שיהיה נקרא לישראל. הדד הכתיב, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאו. מה כתוב פה? אז כאן, כתוצאה מן המימרה הזאת, עשה הרמב"ם, הן בפרק השמיני משמונת הפרקים, והן באבות, פרק ה' על המשנה של עשרה ניסים נעשו, והן במורה נבוכים, הרמב"ם יצר פה כלל גדול, שנוגע אצלו לכללי הטבע והנהגת העולם וכולי, ש... יש חוקיות בטבע, ובמידה שאתה רואה חריגים בחוקיות הזאת, כל הניסים מוסברים על פי ראשית הבריאה. תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא. בכל כך גם מופיע שם במדרשים. זאת אומרת, כל החריגים שהיו הם חלק מן ההוויה של הבריאה מראשיתה. תנאי בבריאה שרצון הקדוש ברוך הוא באירועים ובנקודות מוקד מסוימות יצא אל הפועל בצורה של נס. כך יש גם רבינו בחיי שם, כך יש גם בכוזרי במאמר ג' בסימן עין ג'. אמת ששיטת הראשונים הזאת בהסברת הנס, והנס הוא פרשה גדולה בפני עצמה, עברה ביקורת לא פשוטה. העיקרים במאמר ב' בפרק ב' לא הסכים לעיקרון הזה, והקשה עליו קושיות מן החשיבה הפילוסופית. ולמשל ברבנו מחייל, העולה לנו מזה, כי מששת ימי בראשית ואילך אין שום שינוי טבע מחדש, כי בעת שנברא אותו הדבר, הוא שם בתלבו שיהיה כך וכך בחפץ השם. וזה מה שכתוב לאיתנו לתנאו, כי היה ברצונו שישתנה הטבע בזמנו, אבל הכל על פי חוקיות ואין שום חמיגה, וכמובן שבזה רצתה האסכולה הזאת להתגבר על הקשיים ששאלו הפילוסופים ממיניהם, איך יכולה להתהוות איזה תוכנית שונה בחשיבה הבראשיתית הראשונה של הבורא. והנה בלשון הרמב"ם במורה הנבוכים בחלק ב' פרק כ"ט כתוב כך, כשהוא מדבר על שהקדוש ברוך הוא ברא את המציאות וזאת טבעה, והוא שט באותם הטבעים שהתחדש בהם כל מה שהתחדש, אם הוא כפי שאתה רואה, הרי הוא מורה על גדולת האומר, שהוקשה לו כשקושי רב שישתנה תן ואחר מעשה בראשית. אז הרמב"ם מחלק קומפלמנט. יש לפעמים שהוא מחלק מחמאה לאונקלוס, איך חוכמת האדון כמה היא נפלאה. מה ראה הרמב"ם לומר פה שהמאמר הזה של רבי יונתן על וישב בים לפנות בוקר לאיתנו מראה על גדולת האומר? וזה שהוא עוזר לרמב"ם בבניית השקפת עולמו, מהי גדולתו? סתמו מפרשים ולא פרשו. אבל יש בנרבוני, הנרבוני על מורה הנבוכים הזה, ואם הוא כמו שתראו מורה על מעלת האומר, מהי מעלתו? אמר רבי יונתן, ייחס האומר כפי המאמר, ולזה אמר רבי יונתן תנאי ניתנה. אז הוא אומר, קראו לו רבי יונתן בגלל התנאי, הוא שמע פה צליל תנאי ויונתן, וזה רגיל בדבריהם הרבה למי שיתבונן בהם. ואנחנו מוצאים, הוא אומר אצל חז"ל, איזו זהות מעניינת בין מימרות ספציפיות, אישיות, מיוחדות, לבין האומר. הוא מביא גמרא בסנהדרין, מה שמו של משיח? ורב ינאי, ינון שמו. ינאי, ינון, רק שאלה, שילה שמו, ורב חזקיה. והוא מביא, הוא במקומות התורים ומביא עוד כמה וכמה דברים. וכאן כמובן, יש ברב צודק בקדושת השבת בעמוד 28, אז הוא מביא מימרה של רב לוי בשם רב זעירה על למד בב שעות ששימשה האורה, וכבר קדמונים אחזו שער לדרוש שמות האומרים שהם שייכים לאותם מימרה, כאשר נעירנה דראיתי, כנראה אי פעם, כשהוא למד, הוא ראה בפירוש הנרבוני על המורה, ובנתיבות עולם, למערב מפרק, אני מוכרח להודות שחיפשתי ולא מצאתי. אני יודע למי שימצא לי, איפה יש בנתיבות עולם היסוד הזה? וזולתה ספרי קמאי, ויציב במילתא, שאינו רמז באלמה. מה ההסבר? כי כל מה שאדם משיג בתורה, הוא מה ששייך לשורש נשמתו. ושם שם האדם ידוע שהוא שורש נשמרתו, ואם כן דברי תורה שחידש כל אחד יש לו שייכות לשמו, וכך הוא מפרש גם את המימרה הזאת. במעריץ חיות יש לו ספר דרכי הוראה במבוא התלמוד, שם בפרק י"ז כותב, עוד מצאתי דבר חדש, שהרבה חכמים אשר לא בא זכרם רק לפעמים מועטות בשני התלמודים נקראים בכל עת על שם אותה הלכה. למשל, רבי יצחק מגדלה נקרא כן לדעתי על שם ההלכה והוא שעשויים כמגדלים במציא, וכן חכם אחד מביא כמה דוגמאות, ודע כי הוא עניין חדש לא יתעורר בו שום אדם. אז הוא מחלק מחמאה לעצמו, והשם היה בעוזריי למצוא מציאה זאת. ואותו דבר בהגאות של המעריץ חיות לבוא במציא גם מביא עוד כמה רעיון. בר רב רובן מרגליות יש לו ספר לחקר שמות ותכינויים בתלמוד, מיד במאמר הראשון. על עצם ההנחה שיש לפעמים יחס בין שם הדורש לבין מאמרו, יאיר דבר הנרבוני. אמר רבי יונתן תנאי, וזה רגיל בדבריהם, ורבי יונתן מרגליות כיד השם הטובה עליו, מביא עוד עשרות דוגמאות, עשרות מוגזם, אבל מביא הרבה הרבה דוגמאות, בין שמות האומרים לבין המסר שלהם. ונשמת גם מהבקי הזה רבי יונתן מרגליות הרב צודק הזה. שרב צודק יביא עוד איזה נקודה אחת, הרי לנו דבר מפליא מאוד, איך שהנרבוני למד פשט בשיטת הרמה, מהי גדולת האומר, מה גדולה מגיע לו? הגדולה, הגדולה הזאת, רבי יונתן חידש תנאי במעשה בראשית. זה מתאים מאוד לשיטת רבי ישמעאל רבו. תלמיד של רבי ישמעאל, אומן הוא רבי יונתן, מהו החידוש של רבי יונתן? נורמליות. נורמליות בלשון בני אדם, נורמליות בהסתכלות, נורמליות בדרשה, נורמליות בהנהגת הבריאה. אז אנחנו מבינים למה זה שייך ליונתן, כי זה המצרי שלו, זה התלמיד שבו. כך הוא פירש את תורת רבותיו. אלא רב יונתן זה היה עומד בניסיון, לא כל כך פשוט. הוא גם נתן את האידיאולוגיה של עמידה בניסיון. בראשית רבה, בכמה מקומות, בלמד ב', בלמד ג', בנון ה', השם צדיק יבחן, אמר רב יונתן, היוצר הזה אינו מודד קנקנים מרורעים, שאינו מספיק לקיש עליהם מחטא שהוא שוברם. ובמי הוא בודקם? בקנקנים יפים, שאפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים. שפלוני קדר רוצה לבדוק עם החרס הזה הוא טוב, עם הג'רה הזאת בסדר, אז הוא, אם זה ככה הזאת שלא מספיק יצוגה, יודע ייתן רעי, מיד להתפוצץ. אבל אחד שהוא רואה שזה בסדר, אז הוא מקיש עליו. הקדוש ברוך הוא בודק צדיק. אם אתה רואה, הפלוני שעוברים עליו ניסיונות, אז אתה שואל, למה מגיע לו סבל כזה? השם צדיק יבחן, כי הוא יודע שהחבר המן הזה יכול לעמוד בו. אותו משפט שפלוני אומר, אני לא יכול לעמוד בזה. אם נותנים לך, סימן שבשמיים עומדים שאתה יכול לעמוד בזה. רבי יונתן אמר שגם זה סדר העולם. רבי יונתן המסודר, רבי יונתן הנורמלי, רבי יונתן דיברה תורה כלשון בני אדם, אומר, אם נתנו לך סימן שאתה יכול לעמוד בזה. והוא עצמו נתנסה בזה, הספרי. הספרי בפרשת עקב, פרשת ראה, עוד נשוב אליו. מעשה ברבי יונתן בן בתירא, ורב מתיה בן חרש, ורב חנינא בן רב יוחאי ויהושע, ורבי יונתן, שהיו יוצאים לחוץ לארץ. יצאו לחוצר, מה פתאום יצאו לחוצר? צורף! רומיים, קשה כבר היה, מוכרחים, ניסיון, דופקים על הקנקנים, צריכים לצאת. והגיעו לפלטו, מקום אחד כתוב, הגיעו לצידון, וזכו את ארץ ישראל. זקפו עיניהם וזלגו דימותיהם וקרו בגדיהם, וחזרו ובאו למקומם. לא הולך, חזרו מהביתה. אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. הולכת חבורה של ארבעת תלמידי חכמים, מאיזה קליברים, אנחנו עוד נבדוק כמה מהם, רב חנניה בן אחי רב יהושע, כבר היה לנו איתו פגישה קטנה, ורבי יונתן, אומרים, לא יכולים, שקולה ארץ ישראל, סמל, צרות, אבל הדופקים על הקנקן הזה, אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו חוזרים לעירה נידחת, אנחנו נשב על התל הזה, אנחנו נתעסק בבנים סוררים ומורים כאלה, דת כנסת ישראל זה שלנו, אנחנו חייבים להתמודד איתם. וכך דרש בספרי בעת חנן רבי יונתן ברבי יוסף, כשם שהברית כרותה, השם אלוקיך מייסרת, כשם שהברית כרותה לארץ, כך ברית כרותה לאיסורים, שנאמר השם אלוקיך מייסרך, ואומר כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ורחבה. בצמוד לאיסורים שמר רבי יונתן את השם אלוקיך שמביאך אל ארץ טובה. אז גם אם היא חריבה עכשיו, וגם אם עיר הנתנחת, וגם אם זה פנים סוררים ומורים, אני לא יוצא לחוץ לארץ. בסוף כנראה יצא, כי השאלה הייתה אם לשמר את התורה או לא, אבל זה אולי בהזדמנות אחרת. אבל הלכו וחזרו עכשיו ככה, הם הלכו כבר את החפצים, הלכו עם כל הפקלח, והגיעו והחליטו לא, וחוזרים הביתה, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ורחבה. מישהו נורמלי מהאסכולה של רבי ישמעאל, אבל הוא נורמלי בצורה כזאת שהוא גם לוקח מדבקים, הוא שומע לימודים, הוא שומע תורה, הוא שומע גמרא מרב אחד, והוא נמצא הרבה ברכה כלשונו של רב מאיר, אבל כשמגיע לסברה אז הוא אומר, חבל שלא שימש את רב עקיבא, חבל שלא שימש את רבי ישמעאל. ורבי יונתן זה משמש ולומד ובונה את האישיות התורנית שלו מכמה וכמה סברות, ואז הוא מסתכל על ארץ ישראל החרבה כעיר הנידחת, יושב על התל שלה ואומר בהבטחה של המהר"ל, כי באש איתה אתה ובאש אתה עתיד לבנותה, בין שורר ומורה אף על פי כן, זה בין שאני חייב לטפל בו. והוא חוזר והוא ממשיך לחנך, הוא ממשיך להרביץ תורה, הוא ממשיך לבנות מחדש את האישיות הזאת, כי הברית קרותה לייסורים, כי דופקים על הקנקן הזה, בוודאי שדופקים על הקנקן. מה יותר פשוט, הולך בן ישיבה, בן של בן ישיבה, בן בנו של אחד ממייסדי תורה גדולה בארץ ישראל, והולך בלב העיר המערבית בשתיים בלילה ומדבר בדברי תורה.